הדפים משבוע שעבר, עבודת השם כגילוי הנרן. אז יש לי פה, אם חסר, עוד דפים. בסדר? טוב, אני מדלג למקור שלוש, למרות שאני מאוד מתבייס, אבל אני רוצה קודם כל לסיים את הדפים, אם יהיה זמן נחזור אליו. דיברנו על נפש רוח נשמה. פעם שעבר דיברנו על כך שהתורה, עבודת השם והתורה, הם בעצם יניקה מהנשמה אל תוך הנפש ואל תוך החיים המדויקים, באופן כזה, תודה רבה. מי שחסר לדף? יש לכולם? עבודת השם כגילוי הנרן, זה הכותל. התורה מאפשרת לנו לאט לאט לנוק את האור שבנשמה ולהוציא אותו לפועל, לתרגם אותו לתוך הנפש ולתוך המעשים בצורה שלמה, בצורה מדויקת. ואז כל הנפש עם כל כוחותיה מתמלאים מהארת הנשמה. מה שננסה לראות היום, את התפקיד המשלים, וזה עבודת המידות. מה התפקיד של עבודת המידות? ולאור מה שלמדנו, אני מקווה שנוכל ככה לראות שזה באמת משלים את התמונה. אז אנחנו עוברים לצד השני של הדף, בסדר? איפה שכתוב למעלה, אבן שלמה. אבן שלמה זה ספר של הגאון מווילנה, ובהקדמה שלו, יש שם הקדמה שמובלת בשם רבי חיים ויטל, התלמיד של הארי הקדוש, ורבי חיים ויטל מסביר את החשיבות של עבודת המידות מצד אחד, ומצד שני הוא מסביר למה המידות השונות הן לא מנוסחות כמצוות, למה הן לא נמצאות בתוך התרי"ג מצוות. זאת אומרת, יש לנו כל כך הרבה מצוות שנכנסות לפרטי פרטים, אבל אין מצווה להיות בשמחה ולהיות בענווה ולהיות בגבורה. עבודת המידות זה כאילו, זה לא נכנס בתוך התרי"ג. יש אמירה כללית בתורה, ובו תדבק. אז חז"ל אומרים, איך דבקים בהשם, מה הוא חנון, הפתח חנון, מה הוא רחום, הפתח רחום. אז יש עניין של עבודת המידות, אבל הן לא נוסחות ככללים של תרי"ג, תרי"ג המצוות. מה ההבדל בין תרי"ג המצוות לבין עבודת המידות? זה הנושא פה של רב חיים ויטל. זה ספר הספר עצמו, אבן שלמה, שזה ספר של הגאון מווילנה, ואחרי ההקדמה של רב חיים ויטל, שהיא מדברת בכלל על חשיבות המידות, נראה כמה נקודות מתוך הספר עצמו של הגאון מווילנה בעבודת המידות, כמה יסודות מאוד מאוד חשובים. אבל קודם כל נקרא את ההקדמה קצת מאת רב חיים ויטל, ננסה להבין מה הוא מלמד פה, את היסוד של תפקידם של עבודת המידות בעבודת השם. והנה עניין המידות הטובות והרעות. אתם רואים איפה אנחנו קוראים? כן? הצד השני של הדף, אבן שלמה. והנה עניין המידות הטובות והרעות, הן מוטבעות באדם, בנפש השפלה הנקראת יסודית. אז בואו רק נעשה פה תרגום מושגים. אנחנו עד עכשיו למדנו על נשמה ונפש. הרבה פעמים כשאנחנו קוראים ספרים שונים, הם יקראו לאותם מושגים רוחניים, הם יקראו להם בשמות שונים. אז צריך לדעת לתרגם. נגיד אחד יקרא, נגיד ברמב"ם בשמונה פרקים, השכל זה הנשמה. כן? אז אנחנו צריכים לדעת לתרגם. כשהרמב"ם מדבר על השכל, הוא מתכוון השכל העליון, הכוונה הנשמה. אני צריך לדעת לתרגם את המושגים, כי כל אחד ישתמש לפי המושגים של דורו. פה, מה שהוא קורא, הנפש השפלה, זה מה שאנחנו קראנו נפש, ומה שהוא קורא, הנפש העליונה, השכלית, זה מה שאנחנו קראנו נשמה. בסדר? אותם מושגים, רק מקבלים פה שם אחר. בסדר? אז עכשיו בואו, בסדר, אז נפש שפלה זה הנפש, נפש העליונה זה הנשמה. עכשיו בואו ניכנס עוד פעם. המידות הטובות והרעות, איפה הן נמצאות? בנפש השפלה, נכון? זה מתאים למה שלמדנו? המידות הטובות והרעות, אמרנו, הנשמה כולה עליונה וקדושה. אבל המידות הטובות והרעות, איפה הן מוקמות? בנפש. בסדר? בצד התחתון, בצד האישיותי, בנפש השפלה. שם נמצאות המידות. והן כיסא ויסוד בשורש. המידות הן הכיסא והיסוד והשורש. אל מה? אל משהו שיושב על הכיסא, מעליו. מה זה? הנפש העליונה השכלית. בסדר? זאת אומרת, הנפש העליונה, הנשמה, היא מה שמושיב אותה בעולם, משהו הכיסא שלה, משהו מהווה היסוד שלה, כן? כמו היסודות שלה, של הבניין, מה שמאפשר לה לשבת על, 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 על האישיות, זה המידות. המידות הן מאפשרות לנשמה לחול בתוך, בתוך האישיות. המידות נמצאות בנפש, מידות מתוקנות מאפשרות לנשמה לחול בתוך הנפש. הם הכיסא שעליו יושבת הנשמה. בסדר? ברור המשפט? הן, הן הכוונה המידות שיושבות בנפש, כיסא ושורש אל הנפש העליונה. אשר בה תלויים תרי"ג מצוות התורה כנ"ל. בה, בנפש העליונה, תלויים תרי"ג המצוות. זאת אומרת, כשאנחנו מקיימים מצוות ותורה, וזה מה שדיברנו, אנחנו חושפים את הנשמה. נכון? אבל הנשמה הזאת היא כדי להיות יציבה בתוך העולם, מה היא צריכה? נפש בריאה. נפש בריאה זה נפש שמידותיה מתוקנות. נפש בריאה מאפשרת לאור הנשמה לחול. אור הנשמה, מה מוציא אותו אל הפועל? תורה ומצוות. אבל הכלי שיאפשר התורה והמצוות אחיזה ויכולת אמיתית בריאה להופיע בחיים, זה המידות שנמצאות בנפש. זאת אומרת, אפשר לצייר את זה בתור שתי קומות כאלה. קומה עליונה הנשמה, קומה תחתונה הנפש. הנשמה, שם נמצא כל האור. אז איך אוספים את האור הזה? תורה ומצוות. אבל אם הקומה התחתונה רעועה, והמידות למטה, כן, הקומה התחתונה מלאה בסדקים, כי המידות שהן מקורם בנפש לא מתוקנות, אז הכלי שאמור דרכו כל התורה להופיע, הכלי סדוק, הכלי שבור, הכלי רעוע. מה?
הנשמה הנפש.
הנפש, הנפש והמידות שבנפש. הנשמה זה האור שאמור להופיע בתוך הכלי. כן? בואו ננסה לחזור עוד פעם לסרטוט שלנו. נכון, הנשמה... הנשמה זה הטוב, הטוב הכי, הכי עצום שנמצא, טוב אלוקי שנמצא בתוכנו, עמוק עמוק עליון בתוכנו. והתורה, עולם הרוח, שזה על ידי תורה ומצוות, אנחנו לומדים תורה, עוסקים במצוות, לאט לאט חושפים את הנשמה. איפה הנשמה אמורה להתגלות? בתוך מה? בנפש, באישיות, נכון? הנפש, קרי, המידות, המחשבות, הרצונות וכו', הם יהיו הביטוי הממשי. איך בסוף האדם מתבטא בחיים? דרך האישיות שלו. הנפש היא הכלי של הנשמה. אז עד עכשיו דיברנו שכשאני אלמד תורה ואני אעסוק במצוות ואני אתפלל, אני לאט לאט מביא לתוך הנפש, ממלא אותה בשכל טוב, ברצונות טובים וכו' וכו'. אבל עכשיו אנחנו מוסיפים הוספה חשובה. אולי נעשה את זה כך. עבודת המידות, אם התורה והמצוות הם העבודה של הרוח, עבודת המידות היא העבודה על הנפש. כדי שהנפש תהיה כלי שיוכל באמת לספוג את כל התורה הזאת, באמת, אני צריך עבודת המידות. עבודת המידות בעצם בונה נפש בריאה. נפש בריאה ומתוקנת יכולה להכיל את האור של התורה בתוכה. ואז באמת כל השכל והרצונות והכישרונות והרגש, הכל יתמלא בצורה בריאה מתוך הערת התורה. אבל אני יכול ללמוד הרבה תורה ולספוג הרבה קדושה מהתורה, אבל אם למטה המידות לא מתוקנות, בסדר? אני מלא בגאווה ובעצלות ובאכזריות ולא יודע מה, אז הכלי פגום. אז כאילו אתה שופך הרבה מים מלמעלה, אבל יש חורים בכלי. כן? עם האמר השיר, יש חור בכלי. יש חור בדלי, נכון? זה השיר. בסדר? רב חיים ויטל נותן לנו פה להבין שבעצם אנחנו צריכים לבנות את המערכת מלמעלה ומלמטה. כשאני לומד תורה, אני מקבל אור השם מלמעלה. בסדר? כשאני מקיים את מצוות, אני מקבל את אור השם מלמעלה. המצוות האלה זה לא עבודת מידות, אני לא יודע, אני עכשיו, לא יודע מה, אני שומע שופר, אני מדליק הנרות, אני מקבל את אור מלמעלה, אור מלמעלה, מהנשמה, מהקדוש ברוך. אבל אני צריכה לדאוג לזה שבסוף האישיות שלי, היא יכולה לקלוט את האור הזה. מה יקלוט את האור הזה? עבודת המידות. עבודת המידות מכינה כלי של אישיות, שאז אור התורה יכול לחול בה. כן? יש גם אור וגם כלים. מה? אפשר ללמוד תורה, נכון, בלי עבודת המידות, נכון? כן, אבל התוצאה תהיה הרסנית, עוד מעט זה לא יתפס, לא רק שזה לא יתפס, עוד מעט תראו בגאון מווילנה, זה יכול ליצור תוצאה אפילו יותר גרועה. ממש, נכון לנו דברים שהגאון מווילנה מפחידים. בסדר? זאת אומרת, בעצם אומר לנו רב חיים ויטל, אם רק נלמד תורה, אבל לא נעבוד מלמטה, על התקינות של הנפש, ו... התקינות של הנפש יש בה, הייתי אומר, אולי נוסיף שני רבדים, יש עבודת מידות, יש לפני עבודת מידות אפילו. יש תקינות נפשית בצד אפילו הפשוט של הנפש. כשהיא בריאה ושהיא לא חולה ושאין בה, כן, דברים לא בריאים, שהבחיר במיוחד תרבות כל כך לא פשוטה כמו שאנחנו נמצאים בה, שאדם כל הזמן רואה דברים הזויים וסופג, הנפש סופגת מגיל צעיר, את כל הדברים הכי, העולמות הכי עקומים נכנסים לנו לתוך הסלון ולתוך הורידים, אז אין שם איזה אישון פסיבי בנפש? חד משמעית, יש דברים שפוגעים בכל הטירוף הזה שאנחנו מאביסים אותה יום יום, כן, כאדם ממוצע שקולט כל הזמן דרך האינטרנט והסרטים, אז כל זה פוגע בנפש. יש לנו הרבה מה לתקן שם, יש לעבוד שם. לפעמים ברובד של עבודת המידות, לפעמים ברובד בסיסי יותר, של תקינות בריאותית של הנפש. אבל לפעמים נתפסת תפיסה, ועוד מעט ננסה לראות אם היא נכונה או לא, וגם את הרב קוק וגם את הגאון מווילנה, שנלמד תורה והכל יהיה בסדר. נלמד תורה, הכל יהיה בסדר. אבל לפי מה שמלמד אותנו רב חיים ויטל, זה לא בדיוק ככה. כי לימוד תורה זה לקבל אור השם מלמעלה, אבל אם לא נכין בצורה טובה את הנפש שלנו, בעבודת מידות ובמבט ובהתבוננות וב... הכרת עצמנו, אז בסוף יכול להיות מצב כזה שבו עוקם בנפש, יופי, אדם מלא בתורה, אבל יש שם איזה פגם באישיות, בבסיס, והוא לא מטפל בו. כי, אני לומד תורה. אתה לומד תורה, אתה מביע את אור הנשמה, אבל מלמטה אין כלי נורמלי שיתפוס את התורה הזאת, הכל מתפזר. אז זה תחום שלם. איך עובדים על המידות? קודם כל, מבינים שזה תחום שלם. מבינים שרק מללמוד תורה, מידות, ההבדל בתורה למידות, זה שבתורה אני לומד כללי. כללי, אני לומד על ארץ ישראל, ובלעברם אבינו. אני לומד ירמיהו, אני לומד שיחות הרב צבי יהודה. זה מידות, אני מתרחב בהמון המון עולמות. בסדר? בעבודת המידות, אני הנושא. אני הנושא. לא במקום אגב, אני הפוך, במקום העובד. כן? במקום העובד. איך עושים את זה? עושים את זה א' מהספרים, כן? שמלמדים אותנו להתבונן על עצמנו ולראות מה התקינות בעולם המידות, מה תקין, מה לא תקין, מה טוב, מה לא טוב וכו'. ומהרבה התבוננות עצמית על עצמי. איפה אני נמצא? לחשוב, להתקדם, איך אפשר, מה פה, מה... לעשות תהליכים בתוכי. כן? שעכשיו הנושא זה אני. לפעמים צריך להתייעץ, לחשוב, לא יודע, יש לי איזה בעיה במידה מסוים, בעצלות, אגב, כולם, בנקודת המוצא שכולנו, יש הרבה נפש, המון 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 עבודה, ברוך השם. זה משמח. עיקר הבעיה היא מי שלא עובד. מי שעובד, הוא בדרך כלל חושב שהוא הבעייתי, ברגע שאתה מתחיל לעבוד, אתה מתחיל, וואי, 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 פה אני לא בסדר, פה אני... זה בסדר גמור, כולנו לא בסדר, אבל זה בסדר לא להיות בסדר. בתנאי שאתה יודע שזה לא בסדר. בסדר? זאת אומרת, מי שעובד, זה כמו, אתן לכם משל, זה כמו גינה. מי שיש לה גינה, יודע שתמיד יש בלגן, אבל אתה כל פעם בוחר שטח לעבוד, פעם אתה עובד פה, אתה עובד לשטח ההוא, שבוע הבא שם. בסדר, אז הגינה מטופלת, אבל אם אתה שוחרר מהגינה, ואתה בכלל לא מגיע, ויום אחד אתה מגיע אחרי חצי שנה, אתה מגלה שהעסק יצא מכלל פרופורציה, ושם כשהעסק יוצא מכלל פרופורציה, יש מתחת חיות טרף. קטנות, גדולות.
זה לא היה ככה בגלות
המצב? בגלות? למה לא? אותו דבר. לא קשור דווקא. למה לא בגלות?
כי
מה, מידות? קודם כל יותר מאמונה, בסדר? אם כבר למדו משהו, זה מסילת ישרים ולא כוזרי, בדרך כלל, כמו היום בישיבות חרדיות, מסילת ישרים כן לומדים וכוזרי לא. כי אמונה זה כזה כללי, ודווקא עבודת מידות כן הייתה מודגשת, והיה משגיחים, הרב דסלר וזה, וכל הזמן היו שיחות מוסר, ותלוי איפה, כן? בכלל את תנועת בעלי המוסר, הרבה יותר, ממש הפכו את עבודת המידות להיות, כן, רבי ישראל מסנן וכו', ויש מקומות שפחות. אבל זה ודאי, זה תמיד היה על השולחן, כן, הצורך בעבודת המידות, הנה רב חיים ביטל, הגאון מווילנה, זה לא, כן, זה לא הרב קוק פה, וזה. עולם האמונה היה יותר מוזנח, יחסית, מעולם עבודת המידות, גם עולם המידות. בוא נגיד שעולם המידות, גם היום בעבודת השם, הוא לא מספיק מודגש. תמיד צריך יותר, ועל זה מדברים הרבה, מסילת ישרים בהקדמה, צועק על זה. חובת הלבבות בהקדמה, צועק על זה. רב חיים ויטל, צועק על זה, כן? כנראה שצריך צעקות. תורה פועלת על המידות, מצוין, שאלה מעולה. לכאורה, תורה מיישר את המידות, פועלת על המידות. מה עכשיו אנחנו אומרים שלא? בסדר? מצוין. אז זה אנחנו ננסה לרגיע לשאלה הזאת. בסדר? מעולה. טוב, בסדר? אז בואו נתקדם. אז אנחנו באמצע הזה. אומר רב חיים ויטל, והן, המידות, הם הכיסא לנפש, של הנשמה, נכון? אשר בא תלויים תרי"ג מצוות התורה. לפיכך, אין המידות מכלל התרי"ג מצוות. הבנו עכשיו למה המידות? למה המידות לא אומר התרי"ג מצוות? כי תרי"ג מצוות, ההגדרה שלהם זה אור השם מלמעלה. עבודת המידות, ההגדרה שלהם זה הכנת הנפש מלמטה. זה אפיק אחר. כן? זה להכין את הקומה התחתונה, לספוג את אור התורה. הכל בא מלמעלה, מאור השם, מאור הנשמה, מהקדושה, כל מצווה שאנחנו עושים, כל. אבל אם לא נכין את הנפש, אז לא יהיה איפה לחול. זה לא ייבנה נכון בתוך החיים. נכון, אבל בשבילנו הנשמה היא מלמעלה. הכל כבר נמצא שם. אבל כשאני לומד תורה, אני מביא את הנשמה לתוכי. הנשמה היא כל כך מעליי, היא מעליה בקדושה, מעליה ברוחניות, כן? אני לומד תורה, אז הלמעלה של הנשמה יורד אליי, לתוך האישיות הפשוטה, כן? זה מלמעלה, כן? וכשאני לומד תורה, אז הנשמה שלי מקבלת מהעולמות מאוד מאוד עליונים, כן? זה לא הפסוקים, הם לא עוסקים בי, הם עוסקים בעולמות מאוד מאוד גבוהים של נבואות, כן, ושל מדרשים, זה הכל לספוג אור השם מלמעלה. מהנשמה, מהתורה, מהקדוש ברוך הוא. זה מצוות בתורה. כן? אבל עבודת המידות, מלמטה, להכין את הכלי, להכין את האישיות. בסדר? ולכן, זה לא נכנס בתוך התרי"ג, זה רובד אחר של עבודת השם. אז מה זה אומר שזה פחות חשוב? תראו מה הוא אומר, משפט חריף. ואומנם, הן הכוונה המידות. הכנות עיקריות אל דרייה גם מצוות בקיומם ובביטולם. אומרת, אוי ואבוי, אם אנחנו נזניח את השטח הזה, אז כל ההכנה של המצוות אל התרייג, כל ההשקעה שאנחנו עושים, מקפידים, אתרוג, לולב, מצווה, צוזה, כל הקפדות והידורים, אבל אני מאבד את הבסיס שעליו כל זה, כן, אני מכין כאילו המון המון שפע, אבל הכלי שלי הולך לאבד אותו. יען, כי אין כוח בנפש השכלית, בנשמה, לקיים המצווה על ידי תרי"ג איברי הגוף, אלא באמצעות הנפש היסודית המחוברת אל הגוף עצמו, דיינו על ידי הנפש, על ידי המידות. בסוד כי נפש גבול בשר דמו בנפשו, ולפיכך עניין המידות הרעות קשים מן העבירות עצמה מאוד. כן? אם יש פגמים בעולם המידות, זה אומר זה יכול להיות יותר גרוע מאשר עבירות. קשים מן העבירות. כי עבירה זה נקודה ספציפית, טוב, אני אתקן אותה, אחזור בתשובה. אבל גם בעולם המידות, הוא מאבד הרבה מהשפע של התורה שאני לומד, כי בסוף האישיות שלי, היא כן, הפגמים בנפש, לא מאפשרים לתורה להיות בתוך החיים שלי. בסוף התורה זה לא פילוסופיה, היא אמורה לנחות בתוכנו. חיי עולם אתה בתוכנו, אבל בשביל זה החיים שלנו צריכים להיות מותאמים לתורה. אם אני בא לידי גאוות, בכעסים, ברוע, באכזריות, באגואיסטיות, ולא יודע מה... איפה התורה תחול? אין לה מקום. בסדר? ובזה תבין עניין, זה מה שאמרו רבותינו, כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה ממש. למה חזל אמרו כאלה ביטויים חריפים? כל הכועס, כל עובד עבודה זרה, מה קרה? כן, זה לא הכוונה, כן, ממש רוחני זה אותו דבר, אבל הכוונה הם באים להגיד לנו, זה מאוד עיקרי, זה מאוד יסודי. אתה מפסיד את כל העולם הרוחני, אתה לומד תורה, מלא קצות עם גברות, משנה, לא יודע מה, ירמיהו וזה, אבל בסוף אתה מפסיד את זה, כי זה בנפש, זה בורח לך מהנפש. שהוא היותר שכולם בכל התרי"ג מצוות, וכן אמרו מי שיש בו גסות רוח, כופר בעיקר וכאלה רבות. ואבין זה מאוד, כי להיותם עיקרים ויסודות לא נמנו בכלל התרי"ג מצוות התלויות בנפש שכלית. ונמצא כי יותר צריך להיזהר ממידות הרעות, יותר מקיום מצוות המעשה ולא תעשה. כי ביותו בא מידות טובות, בנקל יקיים כל המצוות. המידות הן המחנה בנפש, שעל ידה כל המצוות יוכלו לחול ולהופיע ולהשפיע ולקדש את האדם, כי יש פה את הבסיס לקבל את כל האור האלוקי על זה אל תוכנו בצורה אמיתית. טוב, בסדר? זה דברים מאוד נפלאים, זה גם... ל? כן, כן, לומר שזה יסודי, שזה עיקרי, זה לא כמו עבירה ספציפית, אלא כאילו כל הכלי פה הוא פגום. זה כמו עבודה זרה שזה פגימה כללית מול השם, אז גם פה מידות גרועות, כן, זה שגם כללי, שהוא קיים כל הזמן, אז הרבה כאילו מתבזבז. אני מקפיד בתורה, הוא כולי מקפיד בהקפדות, אבל משהו ביסוד חסר, משהו שאוסף את זה לתוך החיים. טוב, עכשיו, זה הקדמה לאבן שלמה, ובאבן שלמה עצמה, שזה ספר של הגאון מוילנה מאוד יקר, בעיקר הפרק הראשון שלו הוא מומלץ לקריאה, הפרקים אחרים יותר קשים וכבדים, אבל הפרק הראשון הוא ממש נפלא, וצילמתי מתוך הפרק הראשון, אם יש לכם פה זה שווה למידה מאוד, כן? אז תראו ככה, כמה הערות של הגאון מוילנה, ומשם נגיע לשאלה ששאלנו, אולי רוצים להגיע, ביחס מלימוד התורה לעבודת המידות. אבל קודם כל נראה קצת את הגאון מוילנה, אז אנחנו קוראים. יבאר כל דרכי שבירת המידות הרעות בדרך כלל, שהוא שורש כל עבודת השם יתברך. הגאון מוילנה מכנה. הגאון מוילנה כידוע, היה שר התורה, כל התורה. הוא אומר, עבודת המידות זה שורש כל עבודת השם. א', כל עבודת השם תלוי בתיקון המידות. שהם כמו לבוש למצוות וכללי התורה. הנה, זה ממש כמו בהקדמה שראינו, המידות הם הלבוש לתורה. התורה לא יכולה להסתובב ערומה כביכול. היא לא תופיע אם לא יהיה לה כלי. והכלי זה הנפש. והנפש זה המידות. וכל החטאים מושרשים במידות. כן? כל מידה, כשהיא עקומה, יש לה תוצאות בהרבה הרבה מעשים, בהרבה הרבה פגמים. והמידות מושרשים בארבעה יסודות. ו. מצד הגוף והנפש, האדם הוא גרוע מכל החי. אבל מצד הרוח והנשמה גדול מכולם. תראו, לאור מה שלמדנו עכשיו אפשר יותר, תראות, גם ברב קוק ראינו שלאט לאט מושגים עוזרים לנו להבין פה פשט פסקה. מצד הגוף והנפש, בסדר? נפש וגוף, צד התחתון, נפש והגוף, תראו, הוא אומר דבר מביל, האדם הוא גרוע מכל החי. זאת אומרת, כביכול, אם היינו מנתקים את הנפש והגוף, מהצד הרוחני, היה מתגלה פה יצור מפחיד. יותר גרוע מבעלי החיים. יותר גס, יותר שפל. אבל ברוך השם יש לנו צד עליון, שזה הרוח והנשמה, ומשם האדם הוא גדול מכולם. מכולם בסוגריים כתוב בספרים אפילו מהמלאכים. מצד הרוח והנשמה. זאת אומרת, האדם הוא מאוד מאוד כותבי. הוא מאוד מאוד קיצוני בשני הקצוות שלו. הצד השפל שבו יכול להיות יותר שפל מבעלי חיים. יותר, כן, דוגמאות... עוד פעם יותר?
את
אומרת כאילו פחות מהיר, פחות דורסנות. לא, אני פה מדבר על גרוע מבחינת האיכות המוסרית, כן? קחו למשל, סוגיית האכזריות שיש באדם, כן, ברוך השם, אבל קיימת כתופעה, הסדיזם, לא יודע, מקומות, אין תופעות כאלה בעלי חיים, לא יודע, בעלי חיים שבא להתעלל בבעל חיים אחר, בא להתעלל בו, לקסר את הצורה סתם. הוא אוכל אותו כי הוא רעב, כן? אבל אין מישהו עכשיו בא להציק סתם בשביל להיות רע, כן? המושג רע, הרוע שיש באדם, הוא יותר גרוע לפעמים בעלי חיים. רע לשם רע, כדי להציק, כדי להרע. זה מושג שהוא לא, הוא לא, הוא לא של בעלי החיים. זאת אומרת, יש רבדים באדם שהם יותר תחתונים, כן? ברור שבעיקר האדם זה הצדדים הרוחניים, העליונים, האידיאליים, שלילה ולילה. אבל צריך לשים לב, אומר הגר"א, יש פה, אם לא נעשה עבודה טובה בלחבר את שני החצאים האלה, אם ניתן לרובד הטבעי התחתון, שחרר אותו ככה, וואי וואי, זה יהיה חיי הטרף. זה יותר מסוכן מאשר בעל חיים. לכן צריך פה עבודה מאוד מאוד רצינית, כן, של חיבור הצד הרוחני אל הצד הטבעי. ופה אנחנו מגיעים לסוגיה ששאלנו קודם. רגע, אבל לימוד תורה. למדנו שלימוד תורה הוא משפיע על נפש האדם ומתקן, ומתקן תמיד. אז איך פה עכשיו אומרים לנו שיש יש תורה ויש עבודת המידות, וכאילו צריך עבודת מידות נקודתית ולא מספיק לימוד תורה, אבל לימוד תורה באמת מתקן את המידות, וכתוב את זה בהרבה מקומות, במדרשי חז"ל, בהרבה ספרים. ופה פותח הגר"א את הסוגיה ומסביר, ואחר כך אם יהיה לנו זמן נראה את הרב קוק ממש באותו כיוון. אומר הגר"א ככה, יש מיני פחיתות באדם שניצל מהם על ידי עשיית המצוות. ויש שאינו ניצול מהם רק בתורה לבד. ויש שאינו ניצול מהם רק אם רואה לאשר המידות על ידי תוכחות מוסר, להפריש דרכיו הטובים מן הרעים. לאשר זה לתקן. זאת אומרת, הגר"א מחלק את הסוגיה פה לשלושה רבדים, שלוש קומות. קומה הראשונה, אומר הגר"א, לא רק תורה, בוא נתחיל ממצוות. מצוות מעדנות את המידות, חד משמעי. זה דבר מאוד בולט, כן? קודם כל, ספר החינוך עוסק בזה, בכל מצווה הוא מראה איך היא פועלת על המידות, כן? אבל זה גם פשוט, אדם שמתרגל, כל דבר, אפילו לפני שהוא אוכל, הוא שנייה עוצר, רגע, אני חלבי, אני בשרי. זה כשר, זה לא כשר. מה מברכים? נוטלים ידיים? לא. כבר העידון לגסות, לחומריות, שזה יוצר, השליטה, היחס אל החומריות, בתור דבר שאנחנו לא קופצים עליו, אלא פועלים בו בצורה אמיתית, בצורה מתוקנת, לפי רצון השם, זה כבר מתקן את המידות בצורה אדירה. כן, כל ברכה שאני מברך, זה כבר עבודת מידות. ודאי שצדקה, ודאי ש... כל דבר, אנחנו מתחנכים בכל דבר, איך עושים את זה? מה עכשיו? איך מתלבשים? איך שירותים? כאילו, לאט לאט אדם מתרגל שהצד הרוחני צריך לעדן את הצדדים הטבעיים. ולכן כבר המצוות לכשעצמם, הן פועלות הרבה על העידון המידותי של האדם. זאת אומרת, גם אדם שלא לומד תורה, לא לומד תורה. כן, יהודי פשוט, אבל הוא עושה מצוות. המידות שלו כבר בזה מקבלות עידון, כבר בזה מתקן מאוד את המידות שלו. זה רובד ראשון. אבל אומר הגר"א, יש רמות. זאת אומרת, יש רמות בנפש ויש רמות של תיקון שצריכות לעשות. ולכן הוא אומר ככה, יש מיני פחיתות באדם שניצול על ידי מצוות. פחיתות הכוונה יש פגמים מידותיים, שכבר המצוות הם טפלו בהם. ויש שאינו ניצול מהם רק בתורה לבד. זאת אומרת, יש נקרא לזה פגמים יותר עמוקים, ששם המצוות כבר לא יועילו, שם צריך עבודה יותר שורשית, שם צריך כבר תורה. בסדר? גם קשור קצת הבדל בין איש לאישה, שכנראה איש צריך שם יותר להעמיק, אחרת יהיו יותר סיבוכים. כן? אבל באופן כללי, יש פגמים יותר עמוקים, שדווקא מגע של תורה, כן? הוא יותר עמוק, יותר יסודי מהמגע של המצוות, אז זה יתקן יותר עמוק. זאת אומרת, יש פגמים שהמצוות לא יועילו בתורה תועיל. ורמה שלישית, ויש שאינו ניצול מהם רק אם רואה לאשר המידות על ידי תוכחות מוסר. זאת אומרת, יש רמת פגמים בנפש יותר עמוקה, שגם התורה לא תועיל. אלא, מה יועיל? עבודה ישירה. עבודה ישירה של עבודת המידות. בלשונו של הגאון, תוכחות מוסר, מה שאנחנו קוראים לימוד מוסר, לימוד, כן, ספרים כמו שאמרנו שעוסקים לא רק בעולם האידיאלי הרחב, אלא עוסקים בנפש שלי ובהתבוננות על המידות הנקודתיות וחשיבה, להפריש דרכיו הטובים מן הרעים, זאת אומרת חשיבה על עצמי, שזה לא פחות חשוב מלימוד מסילת ישרים, זה לחשוב על עצמי, איפה אני בסדר, אני לא בסדר, איפה? גרת הרמב"ן, אומר הרמב"ן לבנו, כאשר תקום מן הספר, לא זוכר את הלשון, תחשוב, מה אתה לוקח מזה? מה אני צריך עכשיו ללמוד מזה? איפה אני צריך להתקדם קצת? מאיפה? כן. אי אפשר להתקדם בכל החזיתות בבת אחת. כל פעם, נקודה, אמרנו כמו עם הגינה, בוחרים כיוון, השנה אני עובד על זה, בנחת, עבודת המיטות היא בנחת, היא לא בבת אחת. כן, לוקחים תהליכים ארוכים, אבל העיקר שאדם נמצא בחשיבה, בהתבוננות, התבוננות על עצמו, בחשיבה, לוקח כל הזמן נקודות בנפש, וחושב איך להתקדם, אולי אני צריך לשמוע על זה איזה שיעור, אולי אני צריך להתייעץ על זה עם, עם, עם הרבנית, לא יודע מה, כאילו, אני נמצא בתהליך, אני נמצא בחשיבה, אני נמצא בהקשבה, יש דברים שכרגע אני מקפיא אותם, זה הדין מדי בשבילי להתעסק עם זה עכשיו, אולי בהמשך, כן. זה אדם שעובד, ואדם שעובד, זה בסדר גמור, הוא לא מושלם, אף אחד לא מושלם, אבל הוא נמצא שם ונמצא בחשיבה, ונמצא בעבודה, באגרא אומר מפורש, אומר, אתם תראו פסקה עוד יותר חריפה שהוא אומר, אבל הוא אומר מפורש, יש רבדים בנפש שחייבים עבודה נקודתית, ואם נגיד רק התורה תעזור, הוא אומר לך מפורש, התורה לא תעזור, לבד, בלי שנשלים את העבודה, על ידי עבודת מידות, על ידי התבוננות. בסדר? עד כאן?
לא יודעת למה הוא מכניס את הנפש, נכון, הוא מחלק את גוף הנפש לרוב נשמה, אז אין נפש לעבודת המידות, אלא למה הוא מחלק את הגוף? כמה שהם יהיו מפרידים, אז כאילו...
על איזה פסקה את מדברת? וו?
ההתחלה שכן. כן.
אז הוא אומר, הנפש, כיוון שהנפש היא, כביכול, אור השם מגיע מהנשמה, מהרוח ומהנשמה. אם לא היה לנו את אור השם שמגיע מהרוח ומהנשמה, אז הנפש, הרצונות שלה, והרגש, אז הכל היה מתמלא במידות רעות כאלו, ובאכזריות, שזה היה יכול להיות יותר חייתי מאשר בעל חיים, לולי מה שאנחנו סופגים לתוכנו, מהרוח והנשמה. זה רק בא להראות כמה עבודה יש לנו, שאם אנחנו, מה שנקרא, נשים על ניוטרל, לא יהיה טוב. אנחנו עושים עבודה, צריכים להיות כן, בפיקוח וערנות, כן? יכול להימנע כי כל אחד לפי, הקדוש ברוך הוא נותן כוחות לפי ערך המשקל הרוחני והמוסרי שיש לאדם. זאת אומרת, אותם כוחות שקיבלת, כולל היצרים, כולל יש לך לפי ערך את המשקל המוסרי שמסוגל לטפל בהם. ברור שכשאנחנו מדברים על טיפול, אז עבודת השם של עם ישראל שונה לגמרי מטיפול של אומות העולם. ממש שונה לגמרי, זה נושא רחב, מה עבודת השם של אומות העולם? מה הם שבאים בסוף לנוח, מה הם באים לעשות, ומה עבוד השם שלנו, אבל עדיין, המשקל המוסרי שהוא צריך, הוא נדרש לו ונטבע עליו. כן? אין הנחות. כל אחד לפי מדרגתו. בסדר? טוב. עכשיו, הפסקאות הולכות מחריפות, הפסקה בה עוד חריפה. בסדר? זה הולך ועולה. תראו. עניין התורה לנפש, דוגמת המטר לארץ. התורה פועלת על הנפש כמו שהגשם פועל על האדמה. מה הכוונה? שמצמיח מה שנזרע בה. שם חיים או שם מוות. הגשם שהוא בא, הוא לא מחליט מה האדמה תצמיח. תלוי מה זרו לפני כן. אם זרו דברים טובים, אז הגשם יצמיח דברים טובים. ואם יש בתוך האדמה זרעים של קוצים, אז הגשם יעזור לקוצים לצמוח. אומר הגר"א אותו דבר, התורה, אם יש בתוך הנפש קוצים, מה היא עלולה לעשות? להצמיח אותו. מבהיל. בוא נראה קודם ואז נשאל. כן בתורה, מצמיח מה שבליבו. אם ליבו טוב, תגדיל יראתו. אם בליבו שורש פורה ראש ולענה, קרי מה שהוא קרא קודם, פחיתויות עמוקות, פגמי נפש עמוקים, יגדל עתינה בליבו, כמו שכתוב, צדיקים ילכו בם ופושעים ייכשלו בם. בסדר? זאת אומרת, צדיקים ילכו בם, יגדלו, ופושעים ייכשלו בם. וכמו שאמרו, למה ימינים בה, מי שהולך עם התורה בצורה ימנית, הכוונה בצורה נכונה, שמה דחיי, זה שם חיים. למה סמילים בה, שמה דמותה, יכול להיות שם מוות. עוד מעט דרך זה יכול להיות. על כן צריך לפנות ליבו בכל יום, קודם הלימוד ואחריו מייפוש הדעות והמידות, ביראת חטא ומעשים טובים. וזה מכונה בשם בית הכיסא. ואז הם רמזו בה ושאמרו, בית הכיסא עדיף המקולו וכו'. זאת אומרת, חז"ל מאוד העריכו שצריך הרבה ללכת לבית הכיסא, הגאון מבינה רואה בזה רמז כזה, בית הכיסא הנפשי, לא רק הפיזי. וכל הזמן לא רק לאכול, אלא להיפטל מהפסולת, כן? זה הבית הכיסא הנפשי, כאילו. לראות מה אני צריך להיפטר, איפה אני צריך לעבוד, איפה אני צריך לתקן. אז הגאון מווילנה פה אומר, אפילו יותר חריף, לא, הוא אומר, לפעמים התורה לא רק שתועיל, אלא לפעמים יכולה גם להזיק. איך תורה יכולה להזיק? הכוונה היא שאם אנחנו מחברים את פסקה י' ל-י' זאת אומרת, אם יש באמת פגמים בנפש שהתורה לא פועלת, לא פועלת. יש מישהו שהוא, לא יודע מה, יש לו בעיה. יש לו בעיה בנפש, יש לו בעיה בעולם היצרים בצורה לא מאוזנת. יש לו בעיה בעולם הגאווה בצורה לא מאוזנת. יש לו בעיה בתפיסת האישיות שלו, באיזה... בדברים שהם, מה שהרב אגרא קרא, פחיתויות עמוקות. עכשיו נגיד לו, טוב, תלמד תורה. הוא לומד תורה, יכול להיות שכישרוני הוא כישרוני, הוא מצליח מאוד, ועולמות הידע, ולא רק הידע, עולמות הדבקות, הרצון ברוחניות, הם גדלים, אבל המרתף לא נעלם. בסדר? ואז כל העולם הרוחני מתלבש על עולם נפשי רעוע, וזה יכול לייצר, ולצרנו בדורנו, כמו מצאנו דוגמאות, זה יכול להיות, לייצר מוטציה רוחנית. כי הרוחניות היא לא, הרעיון בפסקה הזאת, היא לא עוסקת בנפש. אם אני פגום בנפש, אם אני, אדם יש לו בעיות, כן, בנפש, כן, לומד תורה, יכול להיות שהזדקן גדל, ולא יודע מה, והמעריצים, ובאמת יש לו גם מנהגים והקפדות וזה, אבל הנפש, אומר הגר"א, צריכה טיפול נקודתי. קל וחומר, אני אומר בסוגריים, אם זה בעיות נפשיות ברמה הבריאותית, כן? ואז נוצר כיסוי כזה. שגם לא מאפשר לו להגיד, יש לי בעיה בנפש, כי אני כזה צדיק ורוחני. אבל נוצרת פה מצב, זה כאילו כמו עץ כזה מלא זה, ולמטה אתה מסתכל, כל השורש מלא בתולעים. ואם מישהו לא ירד שם על השורש לטפל בתולעים, חבל על הזמן על עץ הזה.
זה לא התורה שיוצרת.
מה?
זה לא התורה שיוצרת.
אבל, כן, הריקבון היה שם קודם. אבל האשליה שכאילו הנה הכל פה פורח, לא מאפשרת לטפל בעומק הבעיה, ונוצר פה מצב אבסורדי. נוראי, לצערנו, בדור שלנו, נחשפנו לדבר.
אבל איך מישהו שאין בן תורה יכול לחשוב כזה דבר?
הוא לא חושב, זה נפש, זה לא חשיבה. נפש, אנחנו מדברים פה על פסקה י', על הפחיתויות האלה, כשאדם יש לו מחלת נפש, כן? הוא לא חושב, כשהוא חושב על זה, הוא מזדעזע. והוא בטוח שהוא בחיים לא יחזור לזה, כן? אבל כשיש בעיה בנפש, כמו התמכרויות, כן? זה לא, לשכנע אותו, אתה מדבר איתו, עשיתם פעם לדבר עם מישהו מכור למשהו, להסביר לו ולשכנע אותו, הוא לא מסכים איתך. בשכל הוא מסכים איתך לגמרי. זה לא שם הבעיה. אבל לא להיות מודע לעומק של הנפש, למורכבות שלה, ולצורך לפעמים לטפל בה באומץ, ולרד ולהגיד, אף אחד לא... חסין, בוא נברר ונעסוק, ולפעמים אדם צריך עזרה, הוא צריך עזרה. אבל קודם כל, עוד לפני הרמות האלה, מה שהגר"א מחנך פה, זה לעבודה בנפש, ולהכרת הנפש, ולתת ערך לנפש, והתבוננות, להיות מי ששם יהיה, לא יגיע בדרך כלל לרמות הקיצוניות. אבל מי שכאילו מתרגל לא להסתכל, כי זה לא נעים, להסתכל על המקומות הלא בריאים שבתוכנו, עדיף. תסתכל למעלה, לשמיים, ולהתקדם, ורוחניות, וזה. שזה נפלא, זה חשוב הפעם, אנחנו רואים. עבודת התורה והמצוות היא העיקר, זה מה שמביא את אור השם אל תוכנו. אבל זה לא יכול להיות במקום העבודה על הנפש, ועל בריאותה, ועל מידותיה, ועל תקינותה. יש שתי עבודות שונות. תלוי, כמה הבור עמוק. בסדר? תלוי. אבל אנחנו, אופה, לא להפחיד בנו, אלא ללמוד בנו. אנחנו עושים ללמוד איך המערכת צריכה להיבנות בשלמותה. עובדים מלמעלה ומלמטה. תורה ומידות. ואם אנחנו עובדים מלמעלה ומלמטה, אנחנו פלאי פלאים. פלאי פלאים, מתקדמים כל הזמן ונבנים בצורה בריאה, ונוצרות נפשות עמוקות וחזקות וחסינות. ברוך השם, מה שהתורה בונה, בונה בחיים. רק הגר"א בא להוציא אותנו מטעות. להוציא אותנו מטעות. אי אפשר לעבוד רק מלמעלה בלי לבנות היסודות. והיסודות, הנפש היא מאוד מאוד חשובה. מאוד חשובה. במובן הזה של עבודת המידות, למידה, התבוננות, עסק שצריך, עזרה כשצריך, אדם צריך להכיר את חשיבות הנפש, אני אומר את זה גם על עצמנו קודם כל, ואחר כך גם כל אחד מאיתנו ומכן, הוא בסוף סוג של שגריר, אתם תעבדו עם אנשים, בעזרת השם עם משפחה, עם ילדים, מבוגרים, ואנחנו צריכים להיות כאלה שיודעים את החשיבות של העולם הזה. וכשצריך, אני, יש דברים שאם אני מגלה הדברים שאני צריך, אם לא אנשי מקצוע, לא מוותר על כלום. כשצריך, כן? אבל מי שצריך, אדוני, או שאתה הולך לטיפול, או שאני, אין מה לדבר בכלל. בסדר? בכל רמות. זה אנשים מבוגרים, זה יכול להיות בנוער, זה יכול להיות תלמידי ישיבה, זה יכול להיות בנות, זה יכול להיות בנים, זה יכול להיות גיל צעיר. נפש, מטפלים, מתמודדים. אנחנו, אמרתי לכם, רובנו מעשנים פסיביים מדור משוגע. מאיזה עולם כזה שמשדר כל הזמן דברים לא בריאים, ולא הגיוני שאנחנו נהיה בעולם כזה ולא ניתן... ניתן הבראה, ניתן פייט חזרה. ופייט צריך להתחיל בזה שאנחנו מודעים לחשיבותה של הנפש, ולומדים עליה, מתבוננים, כל הזמן מדייקים את עצמנו, ונמצאים שם, נמצאים בסוגיה, לא בפחד, ולא בחרדה, ולא בחשדנות בכל אדם שני, שזה גם לא מקום בריא, גם לא בריא בנפש, להסתובב במין חרדה, שכל העולם סביבנו הוא עולם בעייתי. לא, לא נכון, רוב העולם הוא עולם בריא, עולם תקין, עולם שמח, אבל ההבנה שיש פה סוגיה, סוגיה חשובה מאוד. המבנה הזה שלמדנו, זה לא תיאוריות פילוסופיות, אנחנו נסים להבין, הקדוש ברוך הוא פועל, נותן לנו הרבה אור מלמעלה, אבל אנחנו צריכים להכין מלמטה את היסודות. כן? בריאות הנפש, ושמחת הנפש, ועבודת המידות, מה שהגרא אומר, עבודה תמידית, צריך לפנות ליבו בכל יום, כן? בהתבוננות על עצמנו, כמה דקות ביום, אדם כותב לעצמו כל מיני דברים, ומתבונן, ומתייעץ שצריך, זה אדם בריא, וזה אדם שגם לא יגיע למקומות לא טובים. כן? ולחנך לזה, לעבוד על זה עם אנשים, לשדר את זה, לא להגיד דה, יהיה בסדר, ולא להגיד דה, תלמוד תורה כנגד כולם, ושאר סיסמאות שהם נגד חז"ל. חז"ל אומרים, ביטויים האלה שהגרם מביא, שם חיים שם מוות, זה חז"ל. בסדר? ואחר כך מתפלאים, מגלגלים עיניים. אין מגלגל עיניים, צריך ללמוד תורה, ללמוד איך אנחנו בנויים, ובהתאם לזה, להיבנות. ולהיבנות בריא, להיבנות שמח. כשאנחנו באמת לוקחים את כל הדרכות של חז"ל, אנחנו באמת בונים אלונים חסונים, כן? אבל לא לקחת רק צד אחד, כן? רק כן? צד של הרוחניות והתורה, כן? היום מאוד מאוד בקלות מדלגים על כל מקום שצריך עבודה, צריך כאילו, כן? כולם לרוץ לריקודים ולכן, כולם אוהבים, אבל לרוץ למסילת ישרים, ולשבת, ולהתבונן, ולחשוב איפה צריך תיקון, ולהתייעץ, ומה שנקרא, חפור את החפירות העדינות. שם אנחנו הרבה פעמים פחות חזקים, אבל זה אחריות. לא, לא בדיוק. אמונה זה השייכות לכאן. שייכות הקדוש ברוך הוא. כן? זה אנחנו בונים על ידי לימוד אמונה, כן? על ידי תפילה, וזה כאן. עבודת המידות זה איך אני מתבטא בחיים, כן? איך אני בא לזה, כן? כל הקומות של האור. גאווה, אמונה מרבה, כמו סוגיה מאוד מאוד יסודית, כן? ושמחה מול עצבות. כן, כל המקומות שבהם אנחנו כאילו, איך אנחנו ביום-יום, איך אנחנו מול חברה, קנאה, או בסוגיות כאלו של עצמנו מול החברה, של עצמנו מול עצמנו. כן, מול ההורים, מול המצב הרוח, כן? איך בונים נפש בריאה שמצד אחד מאמינה בעצמה, מצד שני לא עפה על עצמה. מצד אחד יוצאת בשמחה, מצד שני יודעת גם לתקן. מצד אחד בגבורה, מצד שני, אבל לא באלימות, בגבורה נכונה, בגבורה מדויקת. זה כל הדיוקים של המידות שזה הרמב״ם בשמונה פרקים, וזה המסילת ישרים, זה הרוחות צדיקים, זה הרב אבינר, האלוף, כן, של הדור שלנו, מלאכת בדרכה וכל הספרים. הנפלאים, וזה בעיקר כל פעם לפי כל אחד עם הסגנון שמתאים לו, כן? יש כל מיני סגנונות שזה טוב, זה בסדר גמור, ושנה אני כאן, שנה אני כאן, שנה אני עכשיו פחות לומדת, אני יותר חושבת על הדברים, העיקר שאנחנו שמים את עונה בנפש במקומו הראוי לו, כן? מתבוננים ולומדים בצורה שמחה, כל פעם לוקחים עוד אתגר, חושבים על הדברים, רושמים לעצמנו, מתייעצים. בסדר? לא, אוי ואבוי, אם אני יצאתי מהאש, אני מתפטר. לא, אבל זה מה שאמרנו, אנחנו לא מושלמים, לא בתורה אנחנו לא מושלמים ולא במידות, אבל מי שעובד הוא המושלם, העבודה היא המטרה. כשאנחנו עובדים אנחנו צומחים, צומחים כל החיים, אין לעבוד המידות, הנה תוך שנתיים, או מדוגם, יופי, יפה מאוד, פס ייצור מוכן, עכשיו אפשר לצאת לחיים, אנחנו מושלמים, זה לא כך. אנחנו עובדים, והעבודה עצמה היא מצמיחה אותנו, ומידה אחת שנעבוד עליה שנה, עוד 10 שנים נעבוד עליה בעומק יותר גדול ונגיע. עכשיו, העבודה היא, לא, היא גם לא רק סומרה, כל מידה שאני עובד עליה, הבעיות נמצאות כי בסוף אנחנו גדולים, גדלים מתוכה. כשאני עובד על מידה, דווקא הבעיות הכי גדולות, הם הכי מצמיחים אותנו. בצדוק אומר, צילמתי זה אחד הדפים, שהמידות הכי מקולקלות שלנו, הם המתנות הכי גדולות שלנו. כל שנה עבוד שם, נוציא משם האוצרות, זה יכריח אותנו לעבוד. כי אני לא יודע אם יש מישהו שאתה, לא בעיה של ביטחון עצמי, אז הוא צריך לעבוד על זה. פתאום, גם מתוך זה הוא מוציא מעצמו דברים מדהימים. כן? זאת אומרת, הבעיות הן בשביל שנוציא את האוצרות, ולא בשביל שנפחד מהן. אבל צריך לדעת שזה, סגנון חיים, זה לא כאילו מטרת על כזאת שצריך להגיע אליה, וכל עוד לא הגענו אליה, אנחנו לא בסדר, לא. אדם שעובד הוא אדם שהוא מעולה, מושלם. לא, לפני שמה?
כאילו, בחינוך וזה, שיש כן. ילד כאילו, ויש כאילו מקום של עבודת מידות, שהלימוד תורה אולי כאילו לא יחבר נכון, כי המידות לא מתוכנות.
לגבי כמורה או כהורה, או לגבי כן, ילד?
כאילו,
כמורה
או...
הדבר היחיד שהילדים שלי צריכים לדעת, והם יודעים את זה בלי שאני אומר להם את זה, זה שאני עובד על עצמי. ואם אני עובד על עצמי, הילדים שלי יודעים את זה, והילדים שלי יודעים ש... אבא שלהם, אמא שלהם לא מושלמים, אבל הם מתקדמים כל הזמן, ברוך השם. הם יודעים להגיד, טעיתי, וכסליחה, אפשר גם ילד אפשר וכסליחה, זה גם לא דבר מזיק, והם מתקדמים. בסדר? אנחנו לא, אם אנחנו ננסה לבנות את הפוז, את ההורה המושלם, ורק אז אני ראוי להיות הורה, לא כדאי, בגיל 50 פתאום לחשוב. זה לא נכון, זה לא נכון. אנחנו צריכים גם לדעת שזה טבעי לנו, זה טבעי לנו לעבוד, טבעי לנו להעביר את זה לילדינו, ואנחנו עם כזה ש... מתקדם, וכך אנחנו חיים, וכך אנחנו הורים, ואנחנו, העיקר זה להיות במקום הזה של הרצון, של התהליך, של ההתקדמות, וזה בעיקר מה שאנחנו מחנכים את ילדינו. אנחנו מתקדמים, הרמה שלנו, אתם תגמרו, הרבה שלכם, כולנו מתקדמים, יש מה לשאוף. לא לפחד, הרמות האלה שגם מבינים לדבר עליהם, ראינו, זה רק הפחיתויות היותר עמוקות שנזנחו במשך שנים בדרך כלל, ולא עובדים, ולא הולכים למטפלים, ולא מתייעצים, ואז... בסדר, לא עכשיו לחשוב שכולנו נגועים בכל מיני כאלה. זה לא, זה לא שם. זה לא שם, ולא לקחת היוצאים מן הכלל, זה מאוד חשוב. גם בגלל הדוגמאות האלה, שהדוגמאות היוצאות דופן, הן לא יהפכו להיות עכשיו תפיסת החיים שלנו, שכל אדם שני הוא איזו מפלצת שמסתירה את עצמה. זה לא נכון. והאופטימיות והאמון שלנו בבני אדם הוא מאוד חשוב. האמון שלנו הטוב שבבני אדם מאוד חשוב, כי אי אפשר אחרת לפעול. ויחד עם זה, הבנה ש... כן, כשהנפש היא רצינית, וכשיש בעיות צריך לדבר ולעסוק ולהתייעץ בצורה מאוד משמעות, לא מאוד מאוד ברורה ותקיפה, בלי הנחות. כן, בסדר. אבל מצד שני, בעדינות ובתהליכים ארוכים ובהתקדמות, בשמחה בעיקר, אם עבודת המידות הופכת להיות דבר מלחיץ ומאיים, ואני לא בסדר פה, ואני לא בסדר פה, ואני חייבת פה, ואני לא... זה סטופ, זה לא במקום הנכון בכלל. הדבר האחרון שצריך להיות, אחרון שצריך להיות. זה בסוף גורם לי למידת העצבות שהיא הכי גרועה לפי הרב קוק מכל המידות. בסדר? זאת אומרת, אם עבודת המידות שלי גורם לי לעצבות, חד משמעית אני לא במקום הנכון. כי אני פועלת עכשיו את המידה הכי גרועה. עבודת מידות צריכה להיות בשמחה. בשמחה, בתוך, כן, וואלה, מתקדמים, מתקדמים, כל אתגר הופך להיות, יאללה, בוא, איך אנחנו, כן, נשים מפה ומשם, לאט לאט, בתהליכים עדינים, לא בבום, לא בפטיש, אלא בנייר שיוף, כן? אנחנו עובדים בנפש, לא במקומות אגרסיביים, בצורה עדינה, אבל בטפטוף, כן? כמו המים על הסלע של רבי עקיבא, מטפטפים, מתקדמים. בסדר? אז בזה אני חושב, נכון? ענינו לשאלה? אמרנו, ודאי שהתורה מעדנת ומתקנת. זה ברור, כל האור של העולם זה מהתורה. כל האור של העולם זה מהתורה. אבל היא צריכה לחול על נפש. כשהנפש היא צריכה טיפול נקודתי, הטיפול נקודתי זה, בדרך כלל זה ברמה הזאת של הלימוד, בחשיבה, ההתבוננות, ההליכה בדרך הזאת. כן? ללכת בדרך כזאת של עובדים, אמרתי, כמו עבודה בגינה. אף אחד לא עובד בגינה כי הוא עבד. הולך יום שישי, זה, פה קצת מעדר, פה קצת זה, זה סבבה, זה כזה. רואים את ההתקדמות, כן? טוב, שבוע הבא אני אעשה את האגף ההוא. ככה, כן? בצורה שמחה, בצורה אופטימית, אבל בצורה, כן, שיודעת את הכבוד שצריך לרחוש לנפש, את החשיבות שיש לעולם הנפש. אולי נקרא רק משפט אחד ב... נקרא את זה מהירות ברב קוק, לראות מה שהוא אומר, מה שהגאון מבין, רק לראות ככה את ההתאמה של הדברים. אומר הרב, ממש פסקאות 3 ו-4 הן כביכול סותרות, אבל הן משלימות זו את זו. מצד אחד אומר הרב בפסקה 3, התורה מזככת את המידות, חד משמעית, ואת כל התכונות הגופניות והנפשיות, מפני שעל ידי עסק התורה מתקפלת כל הנפשיות כולה לאוצר החיים של מקור היושר החי האלוקי. זאת אומרת, התורה מבריאה, התורה שופכת אור, בוודאי שהיא מעדנת את הנפש. זה מצד אחד. מצד שני, אומר הרב במקור 4, מתוך אורות הקודש, אף על פי שהתורה והמצוות מזכחות את המידות, מה שאמר הרב בפסקה הקודמת, מכל מקום אי אפשר לסמוך על זאת לבד. והכרח לעסוק בזיקוק המידות ובתיקון המוסר בייחוד. בסדר? אז זה ממש מה שלימד אותנו הגאון מווילנה, הגרא הזה מפורש. מצד אחד ודאי שהתורה היא הפועלת הראשית, היא המזככת והמתקנת. מצד שני, עבודה נקודתית, חשיבה נקודתית, זה חייב. בסדר? אומר הרב, הכרח לעסוק וזיקוק המידות. בסדר? עד כאן להיום. טוב? ברוכות תהיו.